בואו נתחיל. שלום, אנחנו התחלנו, סיימנו בפעם קודמת בשורה קטנה במשנה בכף ג' עמוד א', שהגמרא בכלל לא דנה בה. וזה במסגרת שלושת הדברים שאבי אלעזר בן עזריה התיר. אז אחד הדברים היה שוחקים את הפלפלים בריחיים שלהם. אז אני ברשותכם טיפה ארחיב בדברים שנאמרו. בתוספתא מובא סיפור על תחינה של פלפלים בריחיים שלהם. ממה שאני גם קראתי קצת, אופס, אתה יודע לטפל בזה? זה פה, אני חושב. טוב, בסדר. אתה לא יודע? אוקיי. מה שאני קראתי, הם היו מאוד מקפידים את הפלפלים לטחון כמה שיותר סמוך לאכילה, כדי שהחריפות של הפלפל יישמר. לכן השאלה הזאת, אם מותר לטחון ביום טוב או שצריך מערב יום טוב, היא שאלה שמטרידה את ענייני הטעם. כן?
זה דבר שקיים עד היום במקומות במסעדות יוקרתיות. יש פלפל ורפים, יש אפילו מלצר שיבוא ולתחום בשבילך, וגם יש אנשים שבבית יש להם מתחינה קטנה, שאפשר לעשות את זה.
אני יודעי פשוט, אני לא...
לא, גם לי אין, אבל אני יודע שזה קיים.
יפה. אז יכול פשוט שזאת
הנפש, אבל מה שלה. יפה. אז פה אני גב לזה טיפה. בסדר? אז התוספת בפרק ב' הלכת את זין אומרת כך, שבית רבן גמליאל היו שוחקים הפלפלים בריחיים שלהם. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, פעם אחת היה אבא מסב לפני רבן גמליאל. אנחנו רגילים לחשוב שמהסיבה קשור לזה לסדר, אבל כל מי שיודע משהו יודע שזו הייתה דרך הישיבה שלהם סביב ארוחה, שהייתה ארוחת בני החורין העשירים, כן? וזה כמו שהיינו יושבים מסביב לשולחן, אז כך הביאו המסב, כן? זה, אין איזה שום קשר אל הסדר. והביאו לפניו הניגרון והחסגרון, זה שני מאכלים, השמות שלהם ביוונית. יש את המתכון שלהם בתוספת בתרומות, שם יש דיון אם מותר להכין משמן של תרומה, ניגרון והחסגרון, וזה השמן שבתוכו כל מיני תבלינים. שלום ארי. ועליהן פלפלים שחוקות, כבר אפשר לראות, הביא מנה ופלפלים שחוקות למעלה, הוא משך אבא את ידו מהן, הוא סירב לאכול לזה, כי זה הוכן תוך כדי חילול יום טוב בעיניו. אמר לו, אל תחוש להן, מערב יום טוב הן שחוקות. עכשיו, לפני שניגע בשאלה שלך, הרב אביעד, כן, מה האיסור לטחון בפלפלים בריחיים? אבל הדבר קודם כל נעיר, שהתוספת השכוח, אתה רואה שאתה יודע דברים שלא העלית על דעתך שאתה יודע. אז התוספת הרי זה שרשבת בסיפורי רבן גמליאל מהמשנה הקודמת. ובמשנה הקודמת היו שלושה דברים שרבן גמליאל הקל, ובשלושתה מה הופיע בתוספת? שרבי אלעזר ברבי צדוק מספר לנו שמייסטי היה בבית של רבן גמליאל, וזה לא היה כמו שאתם אומרים. וזה מעניין שלמרות שבתוספת יש לנו סיפור רביעי על רבן גמליאל, שדווקא המשנה לא מביאה את ההלכה הזאת בזיקה לרבן גמליאל, אלא בזיקה לרבי אלעזר בן עזריה. השאלה אם זה מכוון, האם הוא רצה לשמור על המספרים של שלוש, האם כאן הוא קיבל את העידוד של רבי אלעזר ברבי צדוק, שרבן גמליאל לא אמר את זה, אז לא לגמרי ברור, אבל כן, כדאי לראות שלנו זה נראה במשנה, שלושה סיפורים רבן גמליאל, לא זה סיפורים הרבי אלעזר בן עזריה, בתוספת אחד מהסיפורים של רבי אלעזר בן עזריה הוא רבן גמליאל. עכשיו כאן, גם העולם העלה השאלה שהרב אביעד שאל, וכי למה לא? וכאן אנחנו צריכים לשים לב לביטוי בריחיים שלהן. אנחנו נראה, מיד כשנסיים כאן את הדיון הזה, במשנה הבאה, המשנה מדברת על ריחיים של פלפלים. וכאן המשנה מדברת על ריחיים שלהן, האם זה אותם ריחיים, שהם הריחיים הרגילות שאיתם תוכנים. בפשטות היה נראה שכן. אלא מאי, שבירושלמי, זה נמצא גם בשבת, בפרק כלל גדול, וגם בביצה, בפרק ראשון, זה בביצה פרק א' הלכה ח', שם מובאת ההלכה הבאה, וזה נוגע קצת ביסודות של היקף היתרי אוכל נפש. שזה מפעם לפעם עולה כאן, ואני כבר אומר לכם הרבה, שזה יידון בצורה מסכנת ויסודית בתחילת פרק שלישי. שם יש את הדיון המרכזי בראשונים, שידונו למה לא צדים ביום טוב. למה לא? זה לא אוכל נפש, לצוד תרנגולת או דג. אז אומר הירושלמי ככה, תנאי, אין בוררים ולא תוכנים ולא מרקדים. הבורר והתוכן והמרקד בשבת נשכל, וביום טוב סופג את הארבעים. יום טוב הרי אין בו סקילה, אבל יש בו לב, לכן זה מלכות. ומה אני אמר פה מפורש בברייתא הזאת? שביום טוב אסור לברור ואסור לטחון ואסור לרקד. שאני רק אעיר במאמר מוסגר, שמי שמכיר את המשנה בשבת של כלל גדול, של המלאכות שבת, יודע שבורר, תוכן ומרקד הם שייכים למה שנקרא מלאכת סידורא דפת. אלו שלוש מלאכות שנעשות בתבואה, בוררים את הגרעינים מהמוץ לפני התחינה, ואחרי התחינה עוד מנקים את הקמח שזה המרקד. אז מדובר פה בשלב הכנת הקמח בעצם. גם הבורר וגם המרקד הם פעולות מלוות כי רוצים להוציא קמח נקי. והירושלמי ממשיך ואומר, והתנינן בורר כדרכו בחיקו ובתמחו. יש לנו משנה בביצה פרק ראשון, שאדם יכול לברור כדרכו ביום טוב, אז איך זה עולה בקנה אחד עם מה שנאמר בברייתא הזאת, שמי שבורר ביום טוב לוקח 40? אז זה אומר הירושלמי, דרבן גמליאל. רבן גמליאל באמת חלק והתיר לברור. ועל זה שואלים, והתנאי של בית רבן גמליאל, היו שוחקים פלפלים בריחיים שלהם, ומותר לתחון ואסור לבור? וכאן, איך זה מתפרש? שלום מריה, אנחנו... טוב, בסדר, חתכה. פשוט כולם התיישבו מאחורה. כן, אז כאן הירושלמי מוצא סתירה, כשלא ברור כל כך מהו, הרי רבן גמליאל מתיר לברור, ולכאורה הוא גם מתיר לתחון. אז אפשר ליברמן, בתוספת כפשוטה, מסביר, שלדעתו הפירוש בירושלמי הוא, שרבן גמליאל התיר רק בריחיים שלהן, שזה אולי לא הריחיים הרגילות של התחינה, ואז השאלה היא שהוא מתיר, אני קורא פעם את הלשון, הוא מתיר לבור, בורר כדרכו בחיקור ותבחוי, אז בבורר הוא לא נתן שום מגבלה, לעומת זאת בתחינה הוא התיר רק אם זה בריחיים שלהם, שזה לא הדרך הרגילה של התחינה. ככה אחרת קשה להבין מה שאלת הירושלמי, כי הירושלמי הרי טוען שרבן גמליאל מתיר בורר ותוכן, הוא מגביל. ולכן הוא הירושלמי אמר, מה נפשך? אם הם שלישייה, וגם הסברתי קודם, למה הם אמורים להיות שלישייה? כי הם באמת שייכים לאותה שרשרת פעולות, יש להם מטרה קרובה. אז אם כך הדבר, על מה ולמה, זה הותר כדרכו, וזה הותר רק בשינוי, בריחיים שלהם. ועל זה אומר הירושלמי, אמר רבי יוסי בי רבי בון, לא הותרה תחינה כדרכה. ואז הירושלמי ממשיך, מניין שאין בוררים ולא תוכנים ולא מרקידים, וזו השאלה שלך. רבי אחא בשם רבי שמעון בן לקיש, כל מלאכה לא יעשה בהם עד ושמרתם את המצות. קראנו בשבת האחרונה את פרשת החודש, בפרשת החודש, שם הרי מופיע, זה המקום היחיד בתורה שמופיע במפורש היתר של אוכל נפש. רק בחג המצות התורה כתבה אותו במפורש, בחגים אחרים התורה לא כתבה שיש היתר אוכל נפש, כבר הזכרתי פה את דברי הרמב״ם בפירושו לתורה, נלמד את זה גם בתחילת פרק שלישי, שבשאר החגים לומדים את היתר אוכל נפש, מזה שהתורה כתבה כל מלאכת עבודה לא תעשו, ומלאכות אוכל נפש אינן מלאכות עבודה. לעומת זאת, בשבת התורה תמיד אומרת, כל מלאכה לא תעשה. לא תעשה כל מלאכה, וההבדל בין מלאכת עבודה לכל מלאכה זה מלאכות אוכל נפש. אבל כאן, היות ובפסח, תורה ציינה במפורש את היתר, אז כאן השאלה שהירושלמי, סליחה, הדרשה שרבי שמעון בן לקיש אומר הוא, שהתורה מצמידה את תרי אוכל נפש לאפיית המצות. כל מלאכה לא יעשה בהם עד ושמרתם את המצות. אז אילו פעולות הותרו במסגרת תרי אוכל נפש? מלאכות שעושים אותם במצה. לעומת זאת, מלאכות שלא עושים אותם במצה, הם לא, עכשיו אני בא מאפיית מצות עכשיו. הייתי שם עם כמה, שבע משפחות מהקהילה, אפילו מצות ביחד. באיזה מלאכה התחלנו?
אלישה.
מאלישה? קיבלנו מבעלי הבית, מבית כנסת פייגנסון, קיבלנו קמח, קיבלנו מים שלנו. הפעולות שנעשות בקמח, להכנתו, הן לא פעולות שבמצות. אף אחד לא אומר שבבית הבד, סליחה, בתחנת הקמח, כן, שתוכני, תסכים במצות, כן? ומכאן גם משמע קצת בלשון הירושלמי, אני לא משמע קצת, משמע הרבה, ולא ניכנס פה לאובי הקורא, רק נזכיר, שממתי צריך לשמור את המצות? מרגע הלישה. לא מרגע הקצירה. אז אני רק אסביר על רגל אחת את השאלה ההיא, למה להתחיל לשמור מרגע הקצירה? כי כל עוד שהחיטים מחוברות, שהן עדיין גדלות באופן אורגני, אז גם אם נופל עליהם מים, הם לא יכולות להחמיץ. לעומת זאת, ברגע שאדם, ברגע שקוצרים את החיטים, אז בהיה, במידה, אם יבוא במגע עם מים, זה יכול להחמיץ. אלא מאי? אין מים בסביבה. בשעת הלישה, שאתה שם מים בתוך הקמח, אז אתה בבוד. עכשיו, מי שאומר שצריך לשמור משעת קצירה, בעצם אומר, מהרגע הראשון של פוטנציאלית שהוא מסוגל להחמיץ, צריך לשמור עליו. לעומת זאת, מי שאומר שדי משעת לישה, אז ברגע ששמים מים, אז אנחנו צריכים לשמור. יש שיטת ביניים שמופיעה רק בראשונים, שמשעת תחינה צריך לשמור. כלומר, כשזה גרעינים לא צריך, כשזה קמח צריך. פעם, לפני איזה 20 שנים, שנה, כשלמדתי עוד זה בחוג בהיסטוריה באוניברסיטה, אני צריך טוב עבודה, הלכתי לדבר פרופסור טשמה על זה. להבין איפה צמחה השיטה הזאת, מאיפה זה בא. והשערה שלי, אני אגיד לכם מה היא, אני אף פעם לא התיישבתי לכתוב אותה בצורה מסודרת, והתחלתי לקרוא שזה בא במקומות שתחנו את שתחנות הקמח הופעלו באמצעות מים, תחנות מים. אז התחלתי לבדוק את הטכנולוגיה, זה בדיוק נושאים שפרופסור טשמה נורא אהב, כן? איך המצאות טכנולוגיות נכנסות לתחומים ובעלי הלכה צריכים להתמודד. אני די משוכנע שהדבר הזה נכון, אני זוכר משהו שהפעים אותי אז, במאמר מוסגר. מרק בלוך, שהיה היסטוריון מאוד ידוע, היה יהודי צרפתי שנלחם ברסיסטנס נגד הגרמנים, והוא הוצא להורג על ידם כלוחם רסיסטנס, לא תפסו אותו כיהודי. ההיסטוריון מהגדולים מאסכולת האנל, שהיא אסכולה שבניגוד למה שהיה מקובל למחקר ההיסטורי, שהתעסקו בהיסטוריה של המלכים והשליטים והיסטוריה פוליטית, הוא התעניין בחיי היומיום, באנשים הפשוטים, איך היה לחיות, מה הייתה חוויית החיים. והוא כתב מאמר גדול על תחנות מים. והמאמר הזה, הוא הפעים אותי, אני גם מזכיר את זה ערב פסח, הוא גילה שהטכנולוגיה הומצאה במאה הראשונה לספירה. אבל לא השתמשו בה. התחילו להשתמש בה ברומי בצורה אינטרטיסית במאה הרביעית. הוא ניסה להאמין מה קרה. כלומר, טכנולוגיה קיימת. לא השתמשו בה. והתשובה שלו הייתה תשובה חברתית. כי מי היה תוכן את הקמח? עבדים, לא היה אכפת להם. היה להם מכונה בעצם, בוא נדבר בשביל ממנו. היה להם מכונה לטחון קמח, אבל היה להם עבד, לא היה אכפת להם, שהעבד יעבוד. מה קרה במאה הרביעית? האימפריה הרומית מתחילה לשקוע, יש מחסור כמובן, אם כך, מאיפה באה הספקת העבדים? זה מהשבויי מלחמה, אבל יש האימפריה מתחילה לשקוע, יש פחות עבדים, אז פתאום הוא באה הטכנולוגיה שהם יוכלו להשתמש בה כבר 300 שנה לפני כן, ומתחילים להשתמש. יש פה גם היבטים חברתיים ומוסריים בתוך ההתפתחות של השימוש בטכנולוגיה, כן? רגע, אני די משוכנע שזה הרקע, למרות שאני אומר, לא ביררתי את זה עד הסוף. אני גם לא מכיר מישהו שכתב על זה.
אני לא שכתב על זה, והיה שעת התחינה, מצד הזיעה של הריחיים, שיוצאים
לחוט. אני לא זוכר. אני אומר את האמת, אני לא בעניין. אבל אני רק סוגר, אני רק אומר, היום קוראים למצה שמורה, מצה משעת קצירה, אבל צריך לדעת, גם אם אתם קונים מצות, שהן מה שנקרא מצות פשוטות, גם הן שמורות, הן פשוט שמורות משעת לישה. עכשיו, מה שאנחנו בפועל הרוב עושים, לדעת הרמב״ם, חייבים לאכול מצה שמורה משעת קצירה כל החג. הרמב״ם חושש שמצה שאיננה שמורה משעת קצירה, היא החמיצה אולי. וזה בעיקר בונים על גמרא בפסחים, בבבלי. להלכה, מה שרוב עם ישראל עושים זה, הם לא חוששים לשיטת הרמב״ם, ולכן בליל הסדר, שזה מצת מצווה, אז לוקחים מצה שמורה משעת קצירה, לעומת זאת, בשאר החג אוכלים מצות פשוטות, אלא שרוצים להדר ולנהוג כשיטת הרמב״ם, אז הם מקפידים לכל מצה שמורה, כל משעת קצירה, כל החג. אבל כאמור, זו חומרה. כן, בבקשה.
הקביעה ש... קשה זה מחובר לקחת, זה לא מחמיץ. זה קביעה ביולוגית או הלכתית?
זה ביולוגית. כלומר, אם יש לך חיטים מחוברות, יש לי שאלה, ירד גשם, נשקע את החיטה? לא, זה לא חמץ. זה לא מחמיץ. זה לא מחמיץ. זה לא ביולוגית, זה כימי. זה לא מחמיץ.
כשירוקה,
כשכבר
חומה, אולי כבר אין
השור שלך. אני לא יודע, אני לא חימאי. אני אגיד לך, השבוע יצא לאור ספר חדש, שיש בו, ראיתי אותו אתמול, אז הוא יצא שבוע שעבר, שבחג המצות, שמכללת הרצוג, הייתי פשוט, אני לבד במכללה, ראיתי את הספר. להיות ולא כתבתי מאמר בספר, אז לא נתנו לי אותו. אז רק ראיתי אותו בתא של אלה שכתבו. אז הצצתי. אז יש שם מאמר של 50 עמודים שכתבו אותו ביחד דוקטור משה רענן, שאולי מוכר לכם. הוא ביולוג שמלמד שם במכללה, הוא נכה צהל, הוא מיד אחת, הוא חטף פגז בחלק יום הכיפורים, והוא כותב הרבה מאוד באתר של פורטל הדף היומי. שם יש לו מדור מאוד מאוד יפה, של, הוא עוסק בענייני ריאליה, בעניינים בוטניים, ביולוגיים ואחרים, הוא כותב ברמה מדעית טובה, והוא כותב מאוד בהיר ונהיר, ושם המדור הזה, בוא נאמר עוד דבר, מוקדש לזכר של בחור שהיה מאורס לבת שלו, שנהרג במלחמת לבנון השנייה לפני החתונה. הוא מקדיש לזכרו, את נועה מרסון שמו, הוא מקדיש לזכרו את המדור, ושם, והוא פרסם מאמר שם ש50 עמודים על מה זה חימוץ. הוא מסביר מבחינה כימית, והוא כתב את זה יחד עם הרב יואל עמיטל, בנו של מורי ורבי הרב עמיטל, שמתן כנראה את הצד של הידע ההלכתי, וביחד הם כתבו מאמר גדול ומקיף, צריך לעיין וללמוד את הדברים. ובכל אופן, נחזור לירושלמי, מה שהירושלמי אומר, התורה אמרה לא תעשה כל מלאכה, ואז היא מתירה, אחשר יעשה לכל נפש, היות וכתוב בשכונה שם, שאופים מצות, היא כנראה התירה פעולות, שעושים אותם בזמן אפיית המצות. הפעולות האלה מתחילות בלישה. לכן אני לא מתיר פעולות שנעשות לפני כן. אז אנחנו נעמיק יותר בשאלות האלה כשנגיע לפרק שלישי, מיד אחרי פסח. אבל הירושלמי ממשיך ושואל, רבי יוסי ביי, כלום למדו לתבשיל אלא מכאן? כלומר, למדו שמותר לבשל מכאן. איך אתה לומד מכאן שאסור? אבל למדו מכאן שמותר, כן? וזה באה התשובה. רבי יוסי לא אמר כן, הוא אמר קצת אחרת, אלא רבי יוסי בשם רב שמעון בן לקיש, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, מין ושמרתם את המצות. כלומר, מהפעולה של ושמרתם את המצות, התורה התירה, בני חזקיה ופליג, הוא לבדו, הרי אלו מיעוטין, שלא יקצור ולא יתחון ולא ירקד ביום טוב. עכשיו אנחנו עוד נחזור לדברים האלה, אני רק אומר את זה כרגע כסיכום בצורה הבאה. אני חושב שאנחנו צריכים להבחין בין כשאני מכין חומרי גלם שאפשר להכין מהם מאכלים, לבין כשאני בפועל עוסק באוכל. עכשיו, מתי זה מתחיל להיות אוכל? זה מתחיל להיות אוכל מרגע הלישה. לפני כן אני עסוק בחיטים, אני לא עסוק באוכל. יש לזה ביטוי הלכתי מאוד פשוט. דבר שאולי פעם יטריד אתכם. אנחנו יודעים שיש בתורה שרשרת של רשיות. ביקורים, יש לנו ראשית שהיא תרומה גדולה, יש לנו ראשית שהיא הפרשת חלה. עכשיו, יש משנה במסכת ביקורים שאומרת שחייבים להפריש קודם את הביקורים, אחרי זה את התרומה, אחרי זה את החלה. ואתה עומד צד ונבוך מהדבר הזה, איך כולם יכולים להיות ראשיות. כלומר, איך יכול להיות שיש ראשיות שיש להם סדר 1, 2, 3? זה לוגית לא הגיוני, כן? אני יודע שיש 1, 2, 3, ואיך יכול להיות שכולם אחד, כן? והתשובה היא מאוד פשוטה, שכל אחד מהם הוא ראשית של מעגל שונה. ולכן כל אחד הוא הראשון. ביקורים הם כלשון הפסוק, ראשית, הם ראשית האדמה. לקחתם מראשית פרי האדמה. וכמו שאתה אומר נכון, הביקורים הם בעצם אמורים להיות ראשית של האדמה. התרומה הגדולה היא ראשית הדגן. איך החלה יכולה להיות ראשית אם כבר הפרשת ראשית מהדגן? התשובה היא, אני לא מפריש מהדגן את החלה, אני מפריש את החלה מהעיסה, ולכן הרגע הקובע, וזה איפוס, זה מתחיל מעגל חדש. אני אומר את זה אולי בשפה אחרת. היום במיוחד שהאוכל שלנו מעובד, אנחנו קונים אותו מכל מיני בתי חרושת, בתי אריזה. בבתי האריזה מכינים לנו את הדגן, את כל חומרי הגלם, והפעולה הביתית מתחילה בלישה. לכן, תראה אוכל נפש הן פעולות ביתיות, הן פעולות שעוסקות באוכל. כלשון שאנחנו יכולים להגיד אוכל נפש, זה לא אוכל, שקית של קמח זה עדיין לא אוכל. אפשר להכין איתו אוכל. הוא מתחיל להיות אוכל, שאתה תתחיל בפועל את פעולת התהליך של עיבוד המזון עם משימת המים וכו'. ולכן הם כולם רשיות, ולכן גם אוכל נפש בדיוק יודע לחצות את הקו הזה, ויודע, אוכל נפש מתחיל בתוך המטבח, הוא לא מתחיל בחוץ. הרמב"ן, שנלמד אותו בפרק שלישי, יגיד את הדברים בצורה קצת שונה. הרמב"ן יגיד, צריך להבדיל בין פעולות יומיות לבין פעולות שנעשות אחת לכמה זמן. כך הרמב"ן מדבר. זה מאוד מאוד דומה מבחינת המקום שהוא חותר אליו, כי הכנת אוכל, ודאי בחברה שאין לה אמצעים לשימור המזון, אין להם אמצעי קירור, אז הפעולות באמת נעשות מדי יום. לעומת זאת, הכנת חומרי הגלם, הוא נעשה לעתים קצת יותר רחוקות. אז הייתי אומר, אין שני נביאים מתנבים בסגנון אחד, וכולם מגיעים לאותה נקודה. ולכן, מה שנראה מהירושלמי, שהבעיה היא שהתורה לא התירה תחינה ביום טוב. אלא מה? בא רבן גמליאל, ומה התיר? הוא התיר לתחון לפי ירושלמי, אני חוזר, תחינה שלא כדרכה. זה מה שראינו, כן? תחינה בריחיים שלהם, זה הותר. לעומת זאת, הזכרתי בפעם קודמת, זה בירושלמי, שבסוגיות הבבלי לא ברור שככה צריך לפרש. באמת, התוספות בדף י"ד עמוד א', מי שרוצה לפתוח יכול לראות את זה, וזה בפרק ראשון, בדיבור המתחיל, איקה ביניו דיידי, התוספות אומרים, זה, מי שזה יעזור לו, בערך פה, ומכל מקום אסור לתחון פלפלים בריחיים שלהם, משום נמך זה כעובדה דחול כשתוכנים בריחיים. התוספות בכלל לא אומרים שתחינה אסורה. זה עובדין דחול, אבל פה צריך לשאול שאלה פשוטה, הרב אביאל. מה הופך פעולת אוכל נפש לעובדין דחול? למה כשאני אבשל זה לא עובדין דחול כשאני תוכן? אבל יש דבר, למה חזרנו כמעט, כנראה? לאותה נקודה. כלומר, למה זה עובדין דחול? כי זה פעולה שלא עושים אותה ביום טוב, כן? כלומר, אם הייתי אומר לכם היום לשחוט ביום טוב, הייתם אומרים לי עובדין דחול? סבא רבא שלי היה שוחט, והיה שוחט ביום טוב. לפני המקררים, כן? אבל זה די חוזר לאותה נקודה. למה זה עובדין דחול? כי זה לא עושים ביום טוב. למה לא עושים את זה ביום טוב? כי כאילו לא עושים את זה כל יום, כן? לא שדבר, זו אותה שפה, אבל המושגים הם מושגים אחרים. בכל אופן, זאת השלמה לנושא הזה של תחינת הפלפלים בריחיים שלהם.
למה
זה
מותר לשחוט היום?
מה זה?
למה זה
אתה שואל שאלה מאוד טובה, שהיא בעצם שאלה מטה הלכתית, שצריך לשאול, האם אנחנו ניישם אותו בעוד תחומים. דיינו, מושגי ההלכה נטבעו בתוך מציאות חברתית כלכלית מסוימת. בהקשר שלנו, חברה ללא מקררים. האם היום שיש לנו יכולות שונות שלא עמדו לרשותם בשימור המזון, האם הדבר הזה מחייב אותנו לבחון מחדש את הפרטים ההלכתיים שנגזרו מהמושגים האלו? אני יודע, יותר קל להידבק בפרטים.
לא, אבל
כתוב שמותר, אז מותר, נכון? אבל גם הפוך לפעמים, ואם כתוב אסור, זה כן היית רוצה, נכון? אני יודע. אני מכיר אותך, כן.
הוא רב ביום השני של גלויות, שעקרונית מותר, אבל בדרך כלל לא עושים את זה.
אתה שואל שאלה מאוד טובה. אני מציע שנשאל את זה יותר, כשנגיע לפרק שלישי, ועוד פעם נלמד את הראשונים שאומרים, שמה ההבדל בין אוכל, בין מה הותר באוכל נפש ומה לא. למד את זה פה פעם, הרמב״ם. מה שאתה יכול לעשות מערב יום טוב, לא הותר ביום טוב. לדעת הרמב״ם, מלאכת אוכל נפש שאתה יכול לעשות מערב יום טוב, לא הותר ביום טוב. לעומת זאת, מלאכת אוכל נפש שאי אפשר מערב יום טוב, הותר ביום טוב. למה התירו לבשל לדעתו? כי אי אפשר לבשל מערב יום טוב. למה אי אפשר לבשל מערב יום טוב? האוכל התקלקל. נו, אז היום שיש לנו מקררים, מקפיאים, כן? כשיש שלושה ימים, ראש השנה, אז כולם פה מקפיאים ועושים להם לוח מתי להפשיר את מה, נכון? אז האם זה אומר שעכשיו הכל אסור, נכון? זאת שאלה טובה. אני יכול להגיד לך שהיום אני חושב שרוב מי ששייך לאשכנזים פחות מבשלים ביום טוב, מעט מאוד. לעומת זאת, אצל עדות המזרח היום, מאוד מאוד רווח, אתם ודאי ראיתם, אפילו בראש השנה, הם אוכלים לפני החג, קונים פחמים, ומה עושים ביום טוב? מנגל. כן, זה מאוד רווח אצלם, כן? אז ודאי ש... ולא שמעתי שגלולי הרבנים הספרדים מוכים בידם. אז אני לא יודע, כאילו... אני אומר בפועל, אצלנו בבית, אני חוזר, זה אולי אחד המתחים של כל הפרק הזה, מבשלים כמעט את הכל לפני יום טוב, אבל זה בין היתר כי אנחנו פחות רגישים לאוכל טרי. ואני יכול להגיד, אני יודע שזה עדות המזרח עד היום יותר רגישים שאוכל יהיה טרי. הרבה יותר רגישים. בלי קשר ליום טוב. כאילו, פעם הייתה לנו אישה שעבדה אצלנו בבית, שמוצאה מעדה מרוקאית, והיא הייתה ביום שישי כמה 4 בבוקר והכל טרי, והיא הייתה אומרת לנו שאם יהיה אוכל מאתמול, לא יאכלו את זה בבית. אבל מה אני מדבר עליהם? הילדים שלי לא אוכלים שאריות משבת, אני אוכל את זה, כן?
סתם אפילו.
כלומר, אז גם הם ככה, מה אני אומר? גם האשכנזים ככה.
אוקיי, לא כל כך הבנתי גם את הירושלמי וגם את התוספות מול המשנה עצמה. שופכים את הפלפלים שלהם, שלהם זה בטח על פלפלים, קשה להבין את
ה... אתה שואל שאלה טובה, ו...
תוספות לא ידעת המשנה.
אתה שואל שאלה מאוד טובה, אני יכול רק להקריא לך את דבריו של פשאול ליברמן, כי אני... אבל הוא כותב ככה, כנראה שפרשו בריחיים שלהן, שלא היו כריחיים הרגילים של 3 כלים. עכשיו אנחנו נלמד את המשנה הבאה, ואתה תקבל תשובה לשאלה שלך, בסדר?
אני...
אני, מה הכוונה?
תוספות אומר שלא
תוכנים... נכון, כי רבי אלעזר בן עזריה התיר וחכמים אסרו.
כן, אבל הרמב״ם שופכים את
הפלפלים... זה רבי אלעזר בן עזריה עשה, אבל מה אמרו חכמים? וחכמים אוסרים.
הרמב״ם פוסק רבי אלעזר בן עזריה.
מי אמר לך?
אני סתם מנפש
כי אתה... היי, אז בוא נפתח רמב״ם, מימון אישם פרק ג' הלכה י' ב'.
בוא נפתח, ונראה, לא צריך לנחש, כן?
הלכות יום טוב, פרק ג' איזה הלכה תזכיר לי?
הלכה י"ב.
אוקיי, אוקיי, כותב הרמב״ם, ואין שוחקים את הפלפלים בריחיים שלהם, אלא דח אותם במדוחה ככל התבלין. זה פסק שלא, בסדר, בעיה נפתרה, בסדר, יופי. אוקיי, עכשיו בואו נעבור למשנה הבאה, שצריך קודם כל לעמוד על מיקומה בפרק. וזה קצת קשור לשאלה שלך. שכן, מה אומרת המשנה הבאה? היא עוזבת את עולם יום טוב ועוברת לעולם של טומאה וטהרה. אני אומר, משבילנו זאת הזדמנות קצת ללמוד מושגים מעולם טומאה וטהרה. במקום לדלג על זה, בוא נשמח על ההזדמנות. אז המשנה אומרת כך, הריחיים של פלפלים טמאה משום 3 כלים. משום כלי קיבול ומשום כלי מתכת ומשום כלי קברה. כאן עברנו לעולם הטומאה והטהרה, שאין לזה שום קשר לפרק שלנו. אם נשאל את עצמנו איך משנה כזאת מגיעה לפה, אז כנראה יש פה תשובה כפולה. מצד אחד המשנה הקודמת דיברה על ריחיים שלהם, אז ריחיים של פלפלים, וגם יכול להיות כי המספר 3 מככב במשנה הזאת, והרי מה הדבר שמאגד את משניות החצי השני של הפרק שלנו, המספר 3. בכל מקרה כאן, המשנה, אפשר ללמוד ממנה על המבנה או על ההרכב, איך היה נראה הריחיים של פלפלים. שכן, ממה שעולה מהמשנה הזאת, היו לו 3 חלקים. זה מלשון המשנה, משום 3 כלים. כי מה הם 3 החלקים האלה? אז המשנה לא לגמרי מתארת. המשנה אומרת שכל אחד מהחלקים האלה נטמע מסיבה אחרת. אחד מהם, אנחנו לא יודעים איזה מהמשנה, נטמע משום כלי קיבול, השני משום כלי מתכת, אנחנו יודעים לפחות את חומר הגלם שממנו הוא יוצר, והשלישי משום כלי קברה. אנחנו גם יודעים עוד דבר, אם אחד הוא משום כלי מתכת, כנראה שהחלקים האחרים אינם ממתכת, נכון, אחרת לא תגיד שאחד משום כלי, וכנראה שהם עשויים מעץ. ועל זה אומרת לנו הגמרא, תנא, תחתונה משום כלי קיבול, אמצעית משום כלי קברה, עליונה משום כלי מתכת. ובואו אני אסביר, גם יש פה היגיון טכנולוגי בכל אחד מהחלקים. כנראה שהיה, התחתונה היה כלי קיבול, כשאתה תוכן, אתה רוצה שזה יהיה בתוך איזשהו כלי שיצבור אותו. כנראה שזה היה עשוי מעץ. לעומת זאת, הכלי העליון היה עשוי ממתכת. מאיזה סיבה? זה פשוט. כי אתה רוצה לתחון, אתה רוצה שזה יהיה עשוי מחומר... שהוא קשה, בדיוק, שהוא, הרי העץ הוא עברירי, אתה רוצה חומר קשה, שהוא יוכל לטחון היטב. ובאמצע היה כנראה כלי כברה, שהכוונה היה סוג של נפה, להיות, כנראה הם רצו בפלפלים שיקבל רק את, את הפלפל עצמו שנטחן, ורצו שהגבעול וכו' שישאר למעלה, אז ההרכב של הכלי היה, הם היו תוכנים על גבי הכברה, שעליהם דפקו את הפלפלים, היה נופל למטה הפלפלים, והיה בתוך בית הכיבוד. עכשיו, הכלל בהלכות תומה וטהרה,
אני לא מאמין שהכלי היה ככה.
לא, היה כלי, ומעליו כברה, ופה היו דופקים, עם המתכת.
זה לא יותר מדוח מדוחה. מה שאתה מצייר? היום יש לנו מיל כזאת.
אני לא יודע, אני אגיד לכם את האמת, בשביל זה משתמשים בפירוש הזה. יש פה בעיה בפירוש הזה, אני אסביר. סיפרתי לכם על זה. הוא מפנה פה, לא, סליחה, זה לא על פלפלים. אבל יש פה, במשנה הבאה, הוא מפנה למאמר שמישהו שניתח מבחינה טכנולוגית והיסטורית מה היה הכל, והוא עושה לו הפניה ביבלוגרפית, שוורץ עגלה. אמרתי, טוב, אתם משתמשים בספר עם הפניה ביבלוגרפית, הולכים לעמוד האחרון, ושם אמור להיות, אין פה שום הפניות ביבלוגרפיות. אתם יודעים למה? כי הוא תכנן את הקרח הזה לשים עם עוד מסכת, אז את כל ההפניות הביבלוגרפיות הוא שם בקרח האחר. אין לי את הקרח האחר, אז אני לא יודע למי הוא מפנה אותי. אבל זה על עגלה. בסדר, נדבר על זה מיד. אבל זה התיאור שעולה כאן של עריכיים של פלפלים, בסדר? לא, אתה לא מסכים. מה אתה לא מסכים?
זה לא ככה.
זה
מלשון
רחיים.
אתה חושב שיש פה ממש רחיים?
אני בטוח. הנה, זה כמו מה שקונים היום. הפלפל שיש היום.
אוקיי, אז תעזור לי, אוקיי?
אז יש בית קיבור ששם שמים את הפלפלים.
אוקיי.
יש את הקברה.
איפה הנפה נמצאת?
שמסתובב בפנים ובוחר באחד או שתיים הם ליפול בתוך ה... רחיים, ומסתובבים אותו, וזה הרחיים. זה אותו דבר
שם היום. עליונה אומר רש"י, מקדשים ושוחקים בפלפלים. אתה אומר, היו מעבירים אבן כזאת. והיא ממתכת.
ממתכת.
אוקיי, בסדר גמור. אבל בכל מקרה, מה שקוטש בעצם הוא ממתכת.
כן.
בית הקיבול הוא מעץ, והקברה היא גם מעץ. נכון? אנחנו מבינים למה השתמשו לזה בעץ, ולמה לזה במתכת. עכשיו, מה הכלל, ההלכתי, שפשוטי כלי עץ לא מקבלים תומה. כדי שעץ יקבל תומה, הוא חייב בית קיבול. לעומת זאת, פשוטי כלי מתכות מקבלים תומה. ולכן אנחנו מבינים היטב את ההגד שהתחתונה, שהיא מעץ, היא מקבלת תומה רק בגלל שיש לה, שהוא כלי קיבול, שיש לו בית קיבול. העליונה שהיא מתכת, למרות שאין לה בית קיבול, לא משנה לפי איזה פירוש שנאמר פה, מה שפחות ברור זה מה בדיוק דינו של הכלי כברה. למה כלי כברה מקבל תומה? הרי הוא עשוי מעץ ואין לו בית קיבול. אז כאן יש מחלוקת בין רש"י ותוספות. רש"י אומר, אני קורא את לשונו, כותב רש"י בדיבור המתחיל אמצעית, שהיא מקפת את המחבר, משום כלי עץ לא מטמא, ואין קיבולה קיבול. למה אין קיבולה קיבול? הם לאחורים, הרי זה נופל. אלא חכמים גזרו תומה על הכברה, משום ארוג, ואפילו אין המחבר של מתכת מטמא משום כלי כברה, ושלנו שהיא של מתכת ודאי טמאה משום פשוטי כלי מתכות. כאן רש"י אומר שכשיש לך דבר ארוג, הוא דומה לאריג, שהוא שתי וערב, בגד לא זקוק לבית קיבול כדי... להתאמר, רק מה? כל הבגדים שהיו קיימים, לפחות בעולם של חז"ל, היו או מצמר או מפשטן. לא היה להם חומרים סינתטיים, עוד לא ידעו לייצר אותם. ואלו הבגדים היחידים שהם מדברים עליהם. וכאן בעצם בא רש"י ועושה איזה נקודת דמיון, שכברה נראית כמו שתי וערב, אז כברה נראית כמו בגד הרוג, אז לכן הוא לא צריך בית קיבול. תוספות לא מצא חן ביניהם, הדימוי הזה, זה נראה להם מאוד רחוק, כאילו אחד מהשני. בין תוספות אומרים, דיבור מתחיל בשום כלי כברה, אני קורא, פירש רש"י, אף על גב שהיא של עץ ואין לה בית קיבול, שאין נשאר בה כלל, מכל מקום גזרו עליה משום ארוג. ולא נראה, זה לא שייך ארוג במעשה של עץ. זה גם די מובן למה, כי יש להניח שהקברה הזאת לא עשו אותה שתי וערב. אלא איך עשו אותה?
חורים.
עשו כמה חורים, אז זה לא הרוג בכלל, כן? ולכן די קשה באמת להבין, לכן אומרים תוספות, ונראה, והם אומרים ככה, זה לא שייך הרוג במעשה של עץ, כי אם בצמר הוא פשטים. ונראה לפרש בקברה של סלטות, וכאמר בירושלמי, קברות של סלטות טמאה, משום שיש עליה תורת כלי, שמקבל את הסובין שאינם יכולים לצאת דרך נקבים. זה מאוד מעניין, התפיסה כאן של תוספות, שלמה הכלי קברה מקבל טומאה, כי אמנם נופלים בין החורים, נופל האוכל שאתה מעוניין בו, הפלפלים, אבל מה נשאר על הרשת? הפסולת שאתה לא מעוניין בה, שהיא חוסמת אותו מלרדת, אז הוא מהווה כלי קיבול. אז לפי דעת תוספות, הסיבה שכלי קברה מתאמה, זה בגלל שיש לו בית קיבול, רק מה השאלה כמובן הפשוטה שמתעוררת, שהמשנה הרי אומרת שהתחתונה משום כלי קיבול, וזה מדין כלי קברה, אבל אם הקברה, האם הקברה, דעת רש"י, הקברה לא נחשבת בית קיבול. דעת תוספות זה נחשב בית קיבול, אבל המשנה הפרידה ביניהם. תוספות ידעו את השאלה.
מה זה סולטות?
סולט. סולט של חיטה, כן? אז התוספות אומרים, והדה כאמר משום כלי קברה, ולא כאמר משום בית קיבול, אחי כאמר משום תורת קיבול, כלי קברה, דחשים קיבול שלה. זה די דחוק, זאת האמת. אני אומר את זה בצורה הבאה, כל אחד מהם יש בו דוחק, דוחק מסוים, וכנראה המחלוקת היא איזה דוחק להעדיף. כלומר, לדעת תוספות, הקברה טמאה כבית קיבול. לעומת זאת, לדעת רש"י, הקברה הטמאה, כי זה כמו בגד. מה שאני ראיתי בשם סבי הרב, שהוא רצה לבאר שיש כאן מחלוקת ברש"י ותוספות, מה ההגדרה של בית קיבול. האם בית קיבול זה שפונקציונלית אתה מקבל משהו? הנה, הקברה מצליחה פונקציונלית לחסום משהו ולקבל אותו. מצד שני, אין לו נפח פנימי. כלומר, בכלל החפץ של הכלי, החפצה של הכלי, הכלי הזה לא מיוצר כבית קיבול. הרשת סך הכל מיוצרת כדי לחסום דברים. גם אם הדברים האלה נחסמים בה, אי אפשר להגיד שאני רואה לפניי כלי שיש לו נפח פנימי. אין לו נפח פנימי. אז האם כשאני מדבר על דין שכלי עץ צריך בית קיבול, האם אני מגדיר את החפצה של הכלי? וזו כנראה שיטת רש"י. ולדעת רש"י זה דין שצריך כלי שיש פה נפח, שיש פה בית קיבול. לעומת תוספות, שאם יש לי איזשהו דבר שעשוי מעץ והוא פונקציונלית, מקבל דברים, די בכך למרות שאין לו שום בית קיבול. עכשיו יש פה מחלוקת נוספת בין רש"י ותוספות, והיא למה הכוונה משום שלושה כלים. אז רש"י אומר כך, בוא נקרא במשנה, טמאה משום שלושה כלים, מקבלת טומאה השם שלושה כלים, נפקא מינה, דינמי, אזיל, חד, שמע מינה, טמאה משום אידך, ובגמרא מפרש לה. בואו נסביר את האופן שבו רש"י מפרש. יש לנו הלכה וכלל, שכשאני נוגע בחלק מכלי, הכלי כולו נטמא, ואם אני מבטל שם כלי, אז פוקע, כמו ששם הכלי פוקע, גם הטומאה פוקעת. עכשיו כאן עולה שאלה שאתם ודאי מכירים, הקשרים נוספים שהיא עלתה, זה לא המקום היחיד, והוא מה הדינו של כלי שמורכב מצירוף של כמה חלקים? אז בתנורה של אחרי זה קצת שונה מפה, אבל זו שאלה דומה, כלומר, האם, עכשיו מה המחלוקת, האם רק שהוא מורכב, כשהחלקים מורכבים, יחד, אם אני אז אומר, אז יש כלי, האם כשהוא מפורק, אז לא. כאן דעת רש"י מתעוררת שאלה קצת דומה. דיינו, השאלה שמתעוררת היא, כשהיות ויש לו שלושה חלקים, האם אני אומר שכשחלק אחד בטל שמו, אז אם אלה, הריחיים האלה, הם גוף אחד, יחידה אחת, ומעלה הם כולם תיאורות, אם אני אומר לא, יש פה שלושה חלקים, כל חלק עומד בזכות עצמו, לא יודע, אולי נדבר, אם ניקח משל מודרני, אם אתה יכול להזמין חלפים לריחיים האלה, כן? כלומר, אם אתה יכול לקנות לבד, אם אתה יכול לדבר שהמדוח או האבן, כן? או הכלי, כן? האם הוא עומד בזכות עצמו? נגיד, הביא דוגמה, כן? פשוט משהו שקרה בבית השבוע, המגירות במקרר נשברו, זזמנו באינטרנט, מגירות, כן? מגיע לך, אז המגירה הזאת היא חלק ממקרר, מישהו מעלה על דעתו שהמגירה הזאת, אם אין ממקרר את המגירה, או שזה כלי אחד, לא ברור, זה כלים שונים. אז לדעת רש"י, זאת השאלה כאן, אז רש"י אומר, נגיד שהכלי קיבול ייהרס, אז הקברה איבדה את שמה? לא, אני גם אסביר למה, אתה יכול לשים את הקברה בכלי קיבול אחר. מה, בעצם כל כלי, לדעת רש"י, הוא כאילו מתפקד בתורת עצמו. נכון שפונקציונלית, כדי לעשות את פעולת התחינה, תרצה את שלושתם ביחד, ואתה בעצם משתמש בשלושה כלים, זאת הכוונה. תוספות חולקים, ותוספות אומרים קצת אחרת. כשאני נוגע בכלי, להגיד אם מישהו יגע תמה בספר כאן, אז כל הספר נטמע. אז כאן עולה השאלה לדעת תוספות, האם כשאדם נוגע באחד מהחלקים של הריחיים, של פלפלים, האם הטומאה עוברת גם לחלקים האחרים? אז הנה הם נחשבים כלי אחד, אז כולם נטמאים. אם הם, כן, ראשון תוספות אני קורא פירוש, ואם נטמע זה, לא נטמע זה, אפילו בשעת מלאכה שהם כולם יחד. הועיל וכל אחד ראוי למלאכה בלבדו ולא דמי למספריים של פרקים ויזמל של רייטיני ששם אם אתה נוגע בלאו אחד אז גם הלאו השני נטמע למה? תוספות אומרים אתם מחוברים יותר בשעת מלאכה או נאמר ככה במספריים אני אומר המספריים הן מורכבות אמנם משני חלקים אבל כל חלק לבד הוא לא שווה כלום כן? לעומת זאת, כנראה שהחלקים של הריחיים, כל חלק לבד, יש לו זהות משלו. חלק, זו המשנה של ריחיים של פלפלים, שבואו ג'ולי, אני בעל חוף שלך, כן? אפשר ליברמן, איפה את עושה פלפי פשוטה? הוא טוען, אני לא יודע אם זה ישכנע אותך, אני חושב שלא, כן? אבל הוא טוען שהריחיים שלהן במשנה הקודמת לא היה מורכב משלושה חלקים. וזה ההבדל בין הריחיים לפי הירושלמי. נגיד שאני יודע או מבין, לא, בסדר? אוקיי, okay. בואו נמשיך למשנה הבאה, שהיא המשנה האחרונה בפרק, וגם היא עוסקת בתחילתה בענייני טומאה וטהרה. אומרת המשנה, עגלה של קטן טמאה מדרס, וניטלת בשבת, ואינה נגררת אלא על גבי כלים. רבי יהודה אומר, כל הכלים אין נגררים חוץ מן העגלה, מפני שהיא כובשת. אז בואו גם כאן, מן הראוי קצת לחשוב מה עושה כאן המשנה הזאת, כן? איך היא מגיעה לפרק. גם כאן, רק תשימו לב, מדובר על כלי אחד שיש פה שלוש הלכות. האם זה משרשר אותו למשנה הקודמת של הריחיים של פלפלים, שהוא שלושה כלים, ששרשר אותו לשאר הפרק? אני לא יודע, אבל אני לא מוצא משהו יותר טוב לומר, כן? אבל מה עם שלושת ההלכות? אז הלכה ראשונה היא שהגלה של קטן טמאה מדרס. בואו נסביר רק את המושג שמה זה טומאת מדרס. אנחנו רגילים שטומאה וטהרה עוברים על ידי מגע. כשאדם או דבר, מי מקבל טומאה? רק אדם, אוכל וכלים. כאילו שלושת הדברים שמקבלים טומאה, זה קשור גם למה שדיברנו קודם, על אוכל נפש. למה שלושתם מקבלים טומאה? כי הטבע לא מקבל טומאה. מחובר לא מקבל טומאה, בעלי חיים לא מקבלים טומאה. למה אדם, אוכל וכלים מקבלים טומאה? כי הם שלושתם מופקעים מהספירה הטבעית, הם שייכים לתחום של מילאו את הארץ וחיפשוע. בני אדם הם לא שייכים לטבע. כלים, הם נוצרו בידי אנשים, זה בעצם מסמל את הטכנולוגיה האנושית, שלא מקבלים טומאה, וגם אוכל. מה שדיברנו קודם, הטבע נותן לחומרי הגלם, שגם שם בני אדם מעורבים בגידול, ואז בני אדם מה עושים לו, וזה הדבר אולי המרכזי שמבדיל בין אדם ובהמה, שהאדם לוקח את האוכל שלו, והוא מעבד אותו, הוא מבשל אותו, הוא רופא אותו, ולכן הוא לא מקבל טומאה, כי האדם מוציא את האוכל, סליחה, הפוך, לכן הוא מקבל טומאה, כי הוא מוציא את האוכל מהספירה של הטבע, ומכניס אותו לתוך הרשות האנושית. עכשיו,
תפוח
מקבל תומה, אבל בתנאי אחד, בוא עכשיו אני, א' שהוא תלוש בבית, שמה עשית לו? שטפת במים. אומר הרשב"ם בפירושו לתורה, אני מפנה אותך לשם, בשמיני, זה ויקרא י' א', מה זה הדין הזה של הכשר זרעים? אומר הרשב"ם, זה תהליך שהוצאת אותו מהטבע, והכנסת אותו לתוך הספירה האנושית, כך הוא ממש מתאר את זה. כן, אתה שוטף אותו במים, כן? אני אספר, דיברנו פה שבשבת, לא אחרונה, אחת לפניה, על השמש לקטניות. אז עד אותו בית חרושת של הרב קוק, בתפרי סמכתת, היו את כל השמש, היו מכינים לקטניות, קודם מרטיבים את הקטניות במים, מאיזו סיבה? השתמשו בו כדי לנפות, לנקות את הקטניות מהפסולת. מה שהיה מחודש באותו בית חרושת, הצליחו בכבישה קרה, כלומר הצליחו בלי מים לייצר. אבל המים משמש כאחד מהאמצעים הגדולים בתעשייה, ולכן ככה הרשב"א מסביר את זה. רגע, נחזור לכאן. אנחנו רגילים שתומה, איך היא עוברת? תומה עוברת כשאתה מעביר אותה, ולכן מה תמיד קורה בתומה? כשאתה מעביר תומה? שהדרגה יורדת. אם אבי אבות התומה נוגע במשהו, אז הופך להיות אב התומה. ואם אב התומה נוגע במשהו, הופך לראשון לתומה. כי כשתומה עוברת במגע, יורדת דרגה. יש דין מיוחד בתומה, שהיא במי שתומה יוצאת מגופו. זה בזב, בזבה, שמשכב הזב, מרכב הזבה, הוא תמה. כלומר, בלי שהוא נוגע בו. כלומר, אם זב הוא רגיל לשבת על כיסא, או יש לו מיטה שהיא מיוחדת לשכיבה, כבשון הגמרא, רש"י פה מביא את זה אצלנו, איך אני יודע אם זה מיוחד לשכיבה או לא, או לישיבה או לא? אז כשאני רואה בן אדם שהוא יושב עליו, כן, אני קורא את לשון רש"י, הם אומרים לו, עמוד ונעשה מלאכתנו. אם אני רוצה לדעת אם דבר מיוחד למשהו, אז אם אני רואה אדם שמשתבש בו למטרה אחרת, ובאים אנשים אחרים שרוצים להשתמש בו למטרה שהוא מיועד לה, אם הם יגידו לו, אנחנו מצטערים, זה לא המטרה שלו, אז אני יודע על מה המטרה שלו. זה הכוונה, עמוד ונעשה מלאכתנו. אז אם יש דבר שהוא מיוחד לישיבה, דבר שהוא מיוחד לשכיבה, כיסא נדנדה וכו', אז דבר שהוא מיוחד למשכב הזהב, יש בו שני חידושים הלכתיים לעומת תומה רגילה של תומת מגע. ראשית, זה תמה גם בלי לגעת בו. כלומר, אם הזב יושב עליו, אם הוא לא נוגע, נגיד יש 8 סמיכות, נגיד הנסיכה עם האפונה, של ה-20 מזרונים שמים איתה, כל ה-20 מזרונים תמאים, בלי שהיא נגע. מה החידוש השני? החידוש השני הוא שכולם אהבה תומה. כלומר, הדרגה לא יורדת. אז אני רק אתן תמצית של התמצית. אבי מורי כתב איזה מאמר גדול בספר הזיכרון שיוציאו מטעם משים אוניברסיטה לסבי הרב סולובייצ'יק. ושם הוא מציע שתאומת משכב הזב הוא לא עובד מדין העברת תאומה, ולכן לא צריך מגע, ולכן זה לא יורד דרגה, אלא כשם שהתורה תאימה את הזב, התורה אמרה, משכב הזב תמה מכוח עצמו. מישהו משכב, אלא מה, אם הזב לא שוכב עליו, הוא לא נקרא משכב הזב. כלומר, אם זה שהוא קנה קורסה והוא נמצא בבית, אם הוא לא יושב עליו, זה לא מתמה. כלומר, הוא צריך לשבת עליו, ואז הוא מגדיר אותו כמשכב הזב. אבל הוא נטמע כשם שהתורה תימה זב, אז היא תימה את משכב הזב. עכשיו, כאן מה בעצם השאלה אצלנו? אותה עגלה של קטן שהתמאה מדרס, האם היא מיוחדת למדרס, והיא מיוחדת לשכיבה. וכאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין רש"י ותוספות, מה זה העגלה של הקטן הזה. פה יש את המאמר הזה של שוורץ, שאני לא אפילו, אני אחפש אותו, אני פעם ראשי בספרייה, אני אחפש את הקרח הבא. אין לי מושג בכלל מה כתוב שם, אבל מישהו שחקר את העגלות בתקופת חז"ל. וכבר רש"י ותוספות מעלים את השאלה, האם מדובר ב... עגלה שאנחנו שמים בתינוק כי הוא לא הולך, כי הוא כבד, כי הוא כבד תנועה. אם מדובר בהליכון. כן, תראו את לשון רש"י. עגלה של קטן שעושים לו לשחוק ויושב עליה ומטלטלין אותו עליה. אז זה מעניין ההתחלה, עושים לו לשחוק. כלומר, זה כאילו פינוק. בסופו של דבר, ברש"י ברור שמדובר על עגלה שהילד יושב עליה ודוחפים אותה. כמו סטרולר, עגלה של תינוק. לעומת זאת, תוספות אומרים, שלא מבינים את זה. זה פשיטה, ודאי זה מיועד למדרס, זה נועד לשבת בו, כן? כיסא גלגלים, מישהו חושב שהוא לא נועד למדרס? עגלה לא נועד. לכן הם אומרים שמדובר בהליכון. לכן נראה לי, דהיינו כלי שעושים לקטנים להתלמד להלוך, והיא עומדת על 3 אופנים, ואוחז בה בידיו, והיא מתגלגלת לפניו תמיד. וצריך לכאול, כן? היום האוכלים אנשים שחולים, בעיקר בגיל מבוגר, וגם ילדים קטנים, עוד אפשר, איזה חד פשר פרייס הם מוכרים. הלכונים כאלה, לעזור לילדים ללמוד ללכת. מה שפחות ברור בשיטת תוספות זה, למה זה מיועד למדרס? הרי הוא לא, הוא לא יושב על זה, כן? אני אגלה לכם סוד, ההליכון של אבא שלי, יש לו הליכון מאוד משוכלל, ויש לו גם כיסא בתוך ההליכון, כן? כאילו, הוא חולה, והוא הולך עם הליכון, ולפעמים מתעייפים מההליכה. מה שלנו יותר קל, כך יותר בריאים, יותר קשה. אז ההליכונים המשוכללים, יש להם גם משטח כזה, שאפשר להתיישב, יש מעצורים כאלה, וזה באמת, אני כמה פעמים הלכתי איתו, ו... ראית שהוא מתחיל קצת לאבד נשימה, אבל זה מאוד עזר, כן, שיש לך כיסא, כן, יש לו הליכון דומה, כן, הליכון דומה, כן, אז היתוסות חשבו על זה, אני לא לגמרי יודע לבאר, אבל אני אומר, החיסרון ברש"י זה הפשיטה, החיסרון בתוספות זה מה? שלא ברור אם זה נכון, כאילו, אבל בכל מקרה, זאת ההלכה הראשונה שהעגלה של קטן טמאה מדרס, אוקיי? וזה הגמרא מסבירה, בואו נראה את השורה הראשונה בגמרא, הגלה של קטן טמאה מדרס, דה סמיכי לווה, כלומר, היות והוא נשען עליו, אז זה נקרא מיועד לישיבה, כלומר, אולי באמת יש חידוש, אבל אתה נשען על משהו, זה נחשב מדרס. אוקיי, מה הדין השני? וניטלת בשבת. וכאן אנחנו נוגעים בדיני מוקצה, בואו אני אסביר קצת את המושגים ממש בקצרה, אנחנו היום קצת מבלבלים, אנשים לא כך מודעים, שחזל לא קראו מוקצה כשם כולל הכל, אלא יש בחזל שני מושגים יסודיים. יש מושג אחד שהוא מוקצה. זה דברים שהם לא מוכנים. קודם תיארתי שהטבע הוא טהור והספירה האנושית היא... אז גם במוקצה זה כמעט אותם מושגים, שתדעו. יש קשר ברור, ולכן גם לא צריך להתפלא שלומדים פרק 17 בשבת, הגמרא מתעסקת בשאלה האם טומאה וטהרה ו... טלטול בשבת, יש לו אותם מושגים. דברים שהם בטבע, הם לא עומדים לרשותו של האדם. ולכן אסור לטלטל אותם. אבנים, אפר, כל מיני דברים שאדם לא הכין אותם. בעלי חיים מוקצה גם כן. כי הם לא חלק מעולמו של האדם. לעומת זאת, כל מה שהוא חלק מעולמו של האדם, אוכל וכלים, הם בהגדרה לא, הם מותרים בטלטול. אבל לגבי כלים, וזה באמת נושא סבוך, הייתה גזירה שבראשיתה הגמרא אומרת, אסרו בכלל טלטול כלים, אפילו כלים, אבל זה לא מוקצה, זה לא כמו אבן. ולאט לאט הקלו שם, עד שהגיעו להבחנה הידועה, בין כלי שמלאכתו ביתר, לבין כלי שמלאכתו לאיסורו, צריך לדעת שאין אותה מערכת כללים למוקצה ולגזירת כלים. למשל, היתר לטלטל לצורך גופו, לצורך מקומו, הוא היתר בכלים, הוא לא היתר במוקצה. או אם אדם לוקח, נגיד, פטיש, שהוא צריך את הפטיש להשתמש בו למלאכת היתר, זה מותר. אבל אסור לקחת אבן לפצח אגוזים, כן? אז כאן בעצם מה שהמשנה אומרת, גם העגלה הזאת של הקטן, היא איננה, היא ניטלת בשבת. מסבירה הגמרא, אני קורא, וניטלת בשבת בשום דעיקה תורת כלי עלה. וכאן רק שימו לב, אני זוכר כמה וכמה שיעורים שאבא העביר כשלמדנו מוקצה בישיבה, באמת על המשוואה הזאת, שבמשנה הזאת קיימת. הוא גם תמם מדרס, והוא גם, כלומר, הוא כלי שמועד למדרס, והוא גם ניטל בשבת. האם באמת זה אותם הגדרות? האם יכול להיות דבר שיוגדר ככלי לשבת, ולא יוגדר ככלי לטומאה וטהרה? כי אצלנו גם, זה לא אותו נושא. נושא אחד זה אם הוא מדרס, ונושא שני זה האם הוא כלי, זה לא בכך זה, כן? ואז אנחנו מגיעים לסוף, שבו גם קצת ניכנס לענייני דבר שאינו מתכוון על קצה המזלג, אומרת המשנה, ואינה נגררת אלא על גבי כלים. כן? מה הבעיה שיש כאן? אז כאן רש"י מפרש, ואני קוראת לשונו, ואינה נגררת בשבת אלא על גבי כלים, על גבי בגדים. צריך לזכור שבזמן חז"ל הרצפה בבתים לא הייתה מרוצפת. ודיברנו על זה כשעסקנו בטיטו הרצפה, וכבדים בית המיטות, או בין המיטות. והיות וכך, אין בלטות, שאתה גורר כלים בבית, אתה יכול לעשות חריץ. עכשיו אומר רש"י, אם תשים בגד, אז הבגד בולם את ה... אז הרי בעצם תשים שטיח. במקום בגד, תגידו שטיח, כן. אז אומר רש"י, שכוונת המשנה ואינה נגררת על גבי כלים, כי אז הוא מונע את ה... חריץ הזה מלא עשו, ומה הבעיה בעשיית חריץ? הבעיה היא מלאכת חורש, כן אומר רש"י, ואינה נגררת בשבת אלא על גבי כלים, על גבי בגדים, מפני שעושים חריץ בקרקע בחופר חייו משום חורש. ממשיכה המשנה, רב יהודה אומר, רב יהודה חולק, ומה הוא אומר? כל הכלים אין נגררים, חוץ מהעגלה מפני שהיא כובשת. מה הכוונה כובשת? אז פה אפשר לשער שהכוונה שהיה לה גלגלים רחבות, והיות והגלגלים היו רחבות, לכן במקום לעשות חריץ בעצם כבש, דחס את האדמה כלפי מטה, כן, כמו מחבש מסולל לנו כביש, ולכן אין בעיית עשיית חריץ. שאם אני שואל את עצמי, מה בין תנא קמא לבין רב יהודה? אז תנא קמא אומרים שאסור לגרור עגלה בשבת, אלא על גבי כלים, ודווקא רב יהודה הוא זה שמה? שמתיר את העגלה, הוא אוסר את הכל, העגלה דווקא הוא מתיר, כי היא כובשת. שזה אומרת הגמרא, ואינה נגררת אלא על גבי כלים. על גבי כלים אין, על גבי קרקע לה, מי תאמר דקה אבית חריץ, מני רבי יהודאי דאמר דבר שאין מתכוון אסור, דהי רבי שמעון האמר דבר שאין מתכוון מותר, דתניא רבי שמעון אומר גורר אדם מיטה, כיסא וספסל או בלבד שלא התכוון לעשות חריץ. והברייתא הזאת נמצאת בתוספתא אצלנו, צריך לדעת, זה המקור של המחלוקת הזאת של דבר שאינו מתכוון, נקריא את זה, זה ביום טוב, פרק ב', הלכה י"ח, רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל וקתדרה אצלו בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. עכשיו, אני ברשותכם אומר מילה אחת על דבר שאינו מתכוון. זאת הלכה שהיא הלכת רוחב בהלכות שבת. למה הכוונה? זה לא באחד מהמלאכות. הוא חוצה את עולם המלאכות. מי שלומד הלכות שבת כמעט לא פוגש את זה בשולחן ערוך. כמעט ואין התעסקות בזה. יש התעסקות בכל מיני מלאכות, בעיקר בתולדות. אבל סימן שיעסוק בדבר שאינו מתכוון, הוא כמעט לא נמצא. המטרה של הדבר, זאת הלכה שכהלכת רוחב היא בעלת משמעות מאוד דרמטית, והיא עד היום פעילה בפסיקה מעשית בהלכות שבת, כי היא בעצם מטלטלת אותנו בתוך, אני חושב, דילמה שהלכות שבת זועקים אותם לאורך כל השנים שבהם שומרים את שבת. וזה השאלה שצריכה ללוות, חוץ מהשאלה, אם אני בלמד את מלאכות, צריך לשאול, האם אני עושה מלאכה, אם אני לא נח, כן? לא תמיד על המתת מלאכות עונות על השאלה הזאת. והשימוש בדבר שלא מתכוון הוא מנגנון, הוא כלי בידי החכמים, לנסות לעשות את ההבחנה הראויה בין השאלת המלאכות ובין שאלת המנוחה. ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. בואו ניקח את נושא החשמל, שם עברתי איזה שיעור בית כנסת השנה בחודש מר חשבן. צד אחד ראינו אז איך החזון איש אמר, צריכים לאסור את החשמל, כי הכל בנוי על חשמל, אם חשמל מותר, אז אין שבת. אין הבדל בין שבת לחול. ויש פה בעיה מאוד חמורה. היות והכל בנוי על חשמל, ואם החשמל אסור, אז אני, איזה בעיה נכנסתי? אז אני אסרתי יותר מדי, אז מה? בואו אני אשים את הדברים על השולחן. חשמל אסור. אסור לפתוח מקרר בשבת? זה גם חשמל. למה? כשאני פותח את הדלת, פועל הטרמוסטט, נכנס אוויר חם, פעלתי את המנוע. כלומר, מצד אחד בחברת בניית חשמל אנחנו צריכים לאסור את החשמל, מצד שני בחברה בניית חשמל אי אפשר לאסור את כל החשמל, כי אם כל החשמל אסור, אז מה אני עושה? עכשיו, המתח הזה, רק שתדעו, הוא לא מתח חדש, הוא מתח ישן, ישן. אני אתן דוגמה. אסור לטחון, דיברנו קודם על תחינה. כולם מבינים, העבדים הרומים שתיארתי קודם, טוחנים, טוחנים, זה מלאכה בשבת? בטח. ומה לעשות? שיש תולדה, שאם אדם לוקח דבר גדול וחותך אותו לחתיכות קטנות, הוא טוחן, אז אסור לחתוך סלט בשבת? עכשיו, אם תלך ללמדן הלוגי, תגיד לו, סליחה, זה אותו עקרון פעולה, כן? וכולם מבינים שלחתוך סלט בשבת, זה צריך להיות מותר, נכון? אז צריך למצוא דרך בהלכות שבת בעצם לשבור את עודף ההמשגה. בעינו, אני צריך למצוא דרך שבו אני אוסר דבר ומצליח להפריד ממנו את הילדים שלו שאני לא רוצה שהם יוולדו. זה בעיה בבורר, אותה בעיה בדיוק. אסור לברור את החיטים והתבואה מהמוץ, הבנתי, אבל אסור לאכול דג בשבת, כי אני מציא את עצמות, כאילו מה? אז יש כל מיני מערכות היתרים בשבת, או מערכת שנקראת, שזה מוגבל לגידולי קרקע, שזה, אתם כבר מבינים, מה הכוונה? בקרקע זה אסור, באוכל זה מותר. האם אני מפעיל מערכת שנקראת לאלטר, שזה מערכת שאחד מהכלים החשובים זה דבר שאינו מתכוון. שמה הוא מאפשר לעשות? להגדיר את הפעולה שאני עושה, או ניקח את הדוגמה של המקרר עם החשמל, היתר של רב שלמה זלמן נוירבך לפתוח מקררים בשבת, כולו בנוי על דבר שאינו מתכוון. מה הטענה? אני פותח מקרר, אני לא פותח מקרר כדי שיכנס אוויר ויפעיל את התרמוסטט, זה לא מעניין אותי, על מה אני חושב? אני חושב על להוציא את החלב מהמקרר, כי רוצה לשתות קפה, כן, רוצה להוציא את האוכל מהמקרר, אני לא מתכוון לזה.
זה בגלל הרב מיכל,
עכשיו פה אתה מכניס, שאלה אחרת, מה השאלה שאתה מכניס? שהפסיק ריש, שמשבח, כמו הייתי אומר ככה, הדבר שאינו מתכוון הוא מנגנון, שבעצם מה הוא מאפשר לי? להתיר המון המון פעולות, כי אני אומר מה הכוונה שלך, מצד שני, הפסיק ריש, שים לב לך, זה כמו מטולטלת, הפסיק ריש, מה עשה? בא ואמר, אנחנו מגבילים את הדבר שאני לא מתכוון, כי אפשר לעשות בזה חוכה ותלולה. אני לא מתכוון, אבל בן אדם חותך ראש של תרנגולת, הוא לא מתכוון שהיא תמות, כן? לא. מצד שני, מה הבעיה? אם עשר את הפסיק רישי, אז מה עשית? קלקלת לי את דבר שאני לא... אני רוצה שיהיה לי היכולת לתמרן. אז מכניסים לא ניחה לי, שדרך אגב, זה מנוסח לראשונה, לא ניחה לי, כלומר כפרשנות לגמרה, אבל השאלה אם זה פירוש הגמרה, רק במאה ה-11, ארוך. ארוך, 111 ברומי. אבל אתה מרגיש שהשיח ההלכתי הוא מטולטלת, כי מחפשים את האיזון. עכשיו, דבר שאינו מתכוון הוא אחד מהכלים האלה, הדוגמה הקלאסית שמובאת כאן, פה יש דוגמה גם להמשגה תלמודית. רבי יהודה ורב שמעון לא דיברו על דבר שאינו מתכוון, על מה הם דיברו? מותר לגרור עגלות או ספסלים בשבת, על זה הם דיברו. אבל האמוראים עושים המשגה, ולזה הם קוראים דבר שאינו מתכוון, וכך יוצא שרבי שמעון הוא בעל העמדה שדבר שאינו מתכוון הוא מותר, ונפסק הלכה כמותו. וזה כאמור אחד ממכשירי הפסיקה הגדולים שאפשר לנווט בתוך הבלגן הזה, שאני אסור את האסור ואני אתיר את המותר, כן? זה כלי מאוד מאוד חשוב ומרכזי. ולעומת זאת רבי יהודה אוחז בעמדה שדבר שאינו מתכוון אסור. עכשיו, אצלנו במשנה, אז כאמור, הגמרא מביאה את הברייתא בתוספתא, שרבי שמעון מתיר לגרור כיסא, מיטה, כיסא וספסל, רק אל תתכוון. כלומר, תגרור כדי לגרור, לא כדי לעשות חריצים. כן? לעומת זאת, הגמרא טוענת שהמשנה שלנו בשיטת רבי יהודה, רק כי יש לה בעיה חמורה. מה הבעיה שיש לה? שרבי יהודה מופיע בסיפה וחולק על הרישא. בעצם, אם הרישא היא רבי יהודה, המשנה הזאת סוברת, שלמה לא גוררים עגלה של קטן, אלא על גבי כלים, כי אולי היא תעשה חריץ, אז מה השאלה שמתעוררת? אז רבי יהודה חולק בסיפה ומתיר. אז אומרת הגמרא, אם הסיפה, רבי יהודה אומר, אין הכל נגרים לשבת חוץ מן העגלה, מפני שהיא כובשת. מדייקת הגמרא, מפני שכובשת אין, אבל חריץ לא. מה אני רואה? שרבי יהודה לא מוטרד מהחריץ. אז זה אומרת הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה. יש מחלוקת בין תלמידי רבי יהודה, מה רבי יהודה סבר על עגלה של קטן. מסביר רש"י, חד סבר העגלה נמי כשאר כלים דורסה חריץ בגרירתה, שפעמים שאין האופן מתגלגל והוא נגרר וחופר, ואידך סבר לא שכיח אחי ואינו אלא כובש את תחת גלגולה. אז כאן לדעת רש"י, יש מחלוקת פנימית ברב יהודה, מה רמת השכיחות שזה אולי יכול לקרות כדי לאסור אותו מצד דבר שאינו מתכוון. כלומר, הדעה אחת אומרת, אם זה דבר רחוק רחוק שהוא לא שכיח, אז גם רב יהודה לא אוסר את זה. לעומת זאת, אם לדעה אחרת, אפילו דבר רחוק, רב יהודה
חושש.
עכשיו, רש"י לא מסביר מה המחלוקת. יכול להיות שזה אולי תלוי בשאלה מה יסוד רב יהודה, מחלוקת רב יהודה ורב שמעון. למדתי עם אבא שבץ, למדנו את זה לפני 30 שנה. אז קצת פחות. אז הוא בא בשיעורים העלה כמה הסברים אפשריים ליסוד מחלוקת רבי יהודה ורב שמעון. אפשרות אחת שהוא העלה, שיסוד המחלוקת היא, אם מותר לאדם לעשות פעולה שהוא מסתכן שאולי הוא יעבור איסור. אבל לפי ההסבר הזה, במידה והחריץ יעשה, עברת עבירה. רק מה רבי שמעון אומר? היות ואתה... אתה לא רק שאתה לא מתכוון. היות וזה לא בטוח שזה יקרה, מותר לגרור. האם מותר לאדם ללכת לקצה הצוק ולהסתכל, כן? אם הוא ייפול, הוא ייפול, אבל האם מותר, כן? הטענה שלו הייתה, שלפי ההסבר הזה, אולי רבי יהודה ורב שמעון, שניהם מודים שאם החריץ בפועל יעשה, עברת איסור, רק מה רבי שמעון אומר? רבי שמעון אומר דבר מאוד פשוט, מותר לך לעשות פעולה אחת, נכון, אתה מסתכן, אנשים עושים המון דברים שהם מסתכנים. רבי יהודה אומר, אסור להסתכן. מי למובן לדעה הזאת? פסיק רשע אוטומטית, מה הוא חייב להיות? ודאי שהוא אסור. לעומת זאת הוא הביא הסבר אחר לגמרי, שדומני שהוא הסבר היותר רווח, שמחלוקת רבי יהודה ורב שמעון, האם פעולה שלא התכוונת אליה, האם היא מיוחסת לך? כלומר, גם אם החריץ יעשה, אולי מה רבי שמעון אומר? לא התכוונתי, לכן... האם צריך לחבר בין דבר שאינו מתכוון לבין מצוות צריכות? מצוות צריכות כוונה, או בלשון אחרת, האם יש פה מחלוקת כללית, האם אני שופט אדם לפי התוצאות של מעשיו או לפי הכוונות שלו? האם כמו שמצוות צריכות כוונה, גם עבירות צריכות כוונה? זה, עכשיו, יכול להיות שהשאלה איך לפרש את רב יהודה, כמה רחוק החשש צריך להיות, אולי תולי בין יתר בשאלה, מה השאלה עומדת על הפרק במחלוקת שלו עם רבי שמעון. אם אנחנו עוסקים פה בחששות של אחוזים, האם זה יקרה או לא יקרה, או אם אני עוסק בשאלה אחרת, ייחוס פעולות אליך, האם זה יכול להשפיע על שאלת האחוזון? כלומר, איזה רמת סיכון אתה יכול לקחת? האם אני בכלל מדבר פה בשפה של סיכונים? אני לא בטוח לגמרי. מה שאני רק אציין, ובזה נסיים, שיש כתבי יד של המשנה, שזה כתב יד פרמה, ומביא גם בעל המלאכת שלמה, שהוא היה חכם תימני, רבי שלמה אדני. הוא מביא בשם יהודי בשם יוסף אשכנזי, שהיה ידוע כבעל משניות. מביאים שבמשנה שלנו יש גרסה הפוכה ברבי יהודה. לא רבי יהודה אומר כל הכלים אין נגררים, אלא כל הכלים נגררים. You like that, אני ידעתי. כל הכלים נגררים, חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת. ולפי הגרסה הזאת, הנימוק שהיא כובשת הוא לא נימוק להיתר, אלא הוא דווקא נימוק לאיסור. אני לא אגע אתכם, אבל אני יכול לספר של פרופסור אפשטיין, בספרו מבוא לנוסח המשנה, הוא גם כתב את זה במאמר שנקרא מדקדוקי ירושלמי, רצה להוכיח שזה היה נוסח המשנה הארץ ישראלי. והוא רוצה להוכיח מסוגיית הירושלמי, שככה הירושלמי גרס במשנה, שהוא גרס כל הכלים נגררים. יש רק בעיה אחת חמורה שאני יכול לומר, היא דווקא לשיטת אפשטיין, תמיהה עליו. כל כתבי היד הארץ ישראליים כתוב בהם, אין נגררים הטובים, חוץ מאחד. בשניים, סליחה, אבל קויפמן. ב' בסוגיות הירושלמי כתוב במפורש, אין נגררים, אלא מה, הוא מגיע את הירושלמי כי הטקסט לא מסתדר. האם נכון לעבוד ככה? כלומר, האם נכון להגיע טקסט? יש פה שאלה שהיא לא פשוטה, אני לא אכנס לזה. בכל מקרה, בזה אנחנו מסיים את הפרק הזה. ובעזרת השם, בשבוע הבא יהיה ערב לימוד לקראת פסח. ואחרי החג, בעזרת השם, מתחיל פרק שלישי, לילה טוב.